כל חי אונליין 93fm.co.il אישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
נר חנוכה מאיר, כוכב השבוע הזה. נר חנוכה, שעבה או שמן, והוא עם הלהבה הקטנה שלו, מצליח לשלהב את ליבנו, את נפשותינו, כבר אלפי שנים. האמת שזה מדהים, היום עם כל תאורת העולם, עם כל החשמליזציה, ככה אומרים את זה, נכון? עם הכיכרות המוארות, עם כל התאורה המהממת והמדליקה שיש היום בכל אירוע, בכל איבנט, והנר הקטן, עם השלהבת הזוהרת, מצליח לעשות לצופים בו דברים שפרוז'קטורים ענקיים לא מצליחים להעיר. וחשבתי השבוע שאולי, אולי גם היום, במודרניה שלנו, לפעמים כולנו צריכים נר קטן ואישי. נר קטן עם שלהבת זהירה שהאיר לנו פינות שאף לד או פנס תאורה לא מצליחים להאיר. אולי דווקא בתוך האור הגדול של המסכים והסוללר, של התאורות הגדולות והפרוז'קטים והאפקטים הענקיים, אולי דווקא בין פנסי הענק והאורות המסנברים בכל התפאורה המלאכותית שמסביבנו, כדאי שיהיה נר קטן שיעיר לנו את הנשמה ואת המקומות שגם אור ענק ענק לא מצליח אף פעם להאיר. שבת קודש פרשת מקץ, שבת חנוכה, שבת ראש חודש, ושבת יום ההולדת שלי. שלום, שלום לכם. אז שנה ברוכה בגשם, שנה ברוכה במים, מתחילה לתת את אותותיה, ואור הנרות של חנוכה משתקף בגשם האז ששוטף את הארץ כולה, גשם ברכה. מקווה שכמו שפתחנו, לכל אחד מכם יש נר ביד, שגם בשעת סהר וסופה מוביל אותנו למחוז חפצנו בשלום בבטחה. אז ענייני חנוכה ואור הנרות על הפרק. אגב, גם יוסף הצדיק מחר בבוקר מלמד את כולנו ואת אחיו את ענייני החיים, את ענייני הגמול ואת ענייני הצדיקות. בכל אלה נשיח בשעה הזו שמחברת בין חול לקודש. ואתם יודעים מה? אולי זה לא כל כך חול, אולי זה חול של חג וקודש, אבל קודש וחג נוגע בחג וקודש, וליהודים הייתה אורה ושמחה. אורי כהן מביא את קולי אליכם. אני ישי לפידות, זה בסגל סייע בהפקה שלנו היום. אישי בשישי, כל שישי בשלוש, אחר הצהריים ברדיו כל חי, ערב שבת קודש, פרשת מקץ, שבת חנוכה, שבת ראש חודש. אנחנו מתחילים. בימים ההם, בזמן הזה. מחאה היא דבר לגיטימי. כל עוד כמובן היא בגדרי החוק. כל אדם מכל סוג, אם שייך למיעוט או לרוב, זכותו להביע מחאה על כל דבר מה המרגיז או לחילופין המשגע אותו. ישנן מחאות וישנן מחאות. ישנן את אלה שאפילו שהן מעצבנות מאוד, מותרות אינה. וישנם את אלה שאף על פי שאינן מרגיזות את הזולת, אפילו הם בין המוחה לבין עצמו, לא ראויות הן. בצל כל המחאות הבאות מעולם הישיבות על מה שנקרא גזירת הגיוס, הנה אחת שהתקיימה השבוע. ובעצת והנהגת רבנים וראשי ישיבות, והיא כה ראויה בעיניי, ואתפלא עם מנדאו, לא משנה מאיזה זרם או פלג שייכו, יחלוק עליי, זוהי מחאה שכולם יסכימו לה. שעות לאחר החלטת בגץ לענות לבקשת המדינה ולהקציב עוד חודש וחצי לחקיקת חוק הגיוס, ועד הישיבות, הגוף הרשמי שממונה על ההסדרים במעמדם של בני הישיבות, יצא בקריאה לתלמידי הישיבות, גם אלה, בעיקר אולי אלה, היוצאים לחופשת בין הזמנים, לא להתרשל בלימוד תורה. ואהבתי, אהבתי. לא משנה אם אתה מסכים לגזרת הגיוס, לענייני גזרת הגיוס, אם אתה לא מסכים, אם אתה נלחם בעד או נגד, תלמוד ולימוד תורה בחוזקה הוא תמיד מחאה לגיטימית. בקריאה ישנה גם תוספת וקריאה מיוחדת של מרן שר התורה, הגאון רב חיים קנייבסקי, וראש הישיבה, רב גרשון אדלשטיין, וכך כותבים הם. עיננו בקריאה למזורזין בדבר חיזוקה של התורה הנדרשת בתמידות, ועל שאלתה באנו לעודד על ימי החנוכה הבאים עלינו לטובה, הצריכים לזירוס, וחס וחלילה מלהתרשל בהם. אשר הזמן בהם גרמה להתגבר בעסק התורה, ותחת זממן של זדים להשכיחם תורתנו, התגבר כוחם של העוסקים בתורה ונמסרו בידם. ומה טוב בישיבות הקדושות, שתקנו וקבעו גדרים בזה ראשי הישיבות שליטה, ובכך ממשיכים התלמידים ברציפות העלייה, מה שהשיגו מתחילת הזמן, ומעולם לא היו ימים אלה ימי דפגרה. לסיום כותבים הרבנים, ובעת הזו, בא עולם התורה, זקוק לזכויות על מבצרי תורת הישיבות הקדושות ותלמידי הון, בוודאי זכות התורה תעמוד לעוסקיה, וקיימים מהם נזכה בזמן הזה לישוע. מרן סנר התורה, הגאון רב חיים קנייבסקי, שחתם על המכתב, הוסיף בכתב ידו, גם אני מצטרף לחזק הלומדים, והוא מעין אהודי ירושל מסוף ברכות, אם ראית את הבריות שנתייעשו ידיהן מן התורה, עמוד והתחזק בה, ואתה מקבל שכרה של כולן. וראש הישיבה, רב גרשן אדלשטיין, ראש הישיבת פונוביץ', הוסיף וכתב, דבר פשוט הוא שאין היתר לבטל תורה, בוודאי לא בימי החנוכה. וזכות גדולה היא לכל אלו המתחזקים ביותר בימים אלה, לעסוק הרבה, הרבה, הרבה בתורה. שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ומחר בבוקר יש גם פרשת שבוע. דבר שהפליאני שנים רבות עם פרשת מקץ. יוסף, האסיר, העבד, האחרון והלא חביב בשרשרת הכבוד והייחוס במצרים של אז, מובא מהבור אל מלך מלכי המלכים של הבשר ודם בתקופה ההיא, שליט האימפריה המצרית השולטת בעולם ופותר לו חלום. עד כאן טוב, יפה והגיוני. אבל ממיד, מיד אחרי שיוסף פותר את החלום ומסביר מה הם השבע ומה הם השבע, הוא משיא עצה. אם מגיעות שבע שנים טובות וסבאות, ראוי ונכון לעשות מעשה, ובמשך שבע שנות הסובע לאגור תבועה ומזון לשבע השנים הקשות. בוא נפתח רגע את העצה הזאת. לכאורה מדובר בעצה פשוטה מאוד, לא איזה גאונות כלכלית או משהו נשגב. גם האדם הכי פחות כלכלי שאני מכיר בעולם, כשישמע שלמישהו צפויות שנים טובות, ולאחר מכן כמה שנים רעות, יבין וידע שכדאי וראוי לחסוך ולאגור בשנים הטובות, לשנים בהן יהיה חוסר. ושימו לב, התורה מדגישה שדבריו של יוסף נשאו חן בעיני פרעה ויועציו. לא רק הפרשנות של החלום, גם העצה הכלכלית שלו. כל כך נשאו דבריו חן בעיני הצמרת של מצרים, ששליט העולם, פרעה, ברגע אחד, בהחלטה חדה ומפתיעה, ממנה אותו להיות סגנו. לא פחות. עד שכל דבר מהרגע הזה והלך אישק רק על פיו של יוסף, חוץ מאשר מה שפרעה מטיל עליו לב. תחשבו שנייה את הסיטואציה. לפני שנייה מדובר באסיר ועבד, האיש המושפל ביותר בכל העולם, בכל התבל. אחרי שנייה מדובר בסגן שליט העולם. וואו, איזה מינוי, איזה מהירות, בלי ועדות, בלי ישיבות צוות, בלי קבינט, בלי קורות חיים. קולטים רגע מה הייתה עושה לפרעו התקשורת המצרית בזמננו? נחזור לענייננו. אז מה הסיפור הגדול של העצה הענקית של יוסף, שבעצם, לכאורה, בעינינו, כל ילד איך לייעץ אותה? איך אף אחד מכל יועצי מצרים, שברור שהם היו חכמים, חוכמה בגויים תאמין, איך פרעה עצמו לא חשב שזה מובן מאליו ופשוט העצה הזאת? איך הם לא חשבו את זה בעצמם? ועוד בטוחים כולם ומתפלאים איך יוסף מביא יציאה גדולה וחכמה. חשבתי שהתורה מלמדת אותנו כאן כמה כללים אוניברסליים פשוטים ומובנים, אבל שלא תמיד אנו מצליחים לראות ולהבחין. א', מתברר שגם האנשים החכמים והמוכשרים ביותר לא תמיד מצליחים להבחין בדברים הפשוטים ביותר, הישרים ביותר. כן, כן. גם קברניטים, מפקדים, שליטים, שרים, ראשי ממשלות, נשיאים, לכאורה אנשים הכי הגיוניים, הכי חכמים, הכי מתוחכמים בעולם, יכולים לפעמים להיות בעלי הסתכלות עקומה. יותר מזה, לפעמים דווקא הם צריכים את המישהו שלא במסגרת, את העמך, את המישהו הפשוט ביותר, עם המבט הכי הכי רגיל ופשטני, בכדי שיגיע מהצד ויאבחן את האמת הפשוטה. דבר שני, כנראה שאסור לסמוך על בשר ודם. אסור. כי חכם, גאון, מוכשר ככל שיהיה, לפעמים גם הם טועים. מה לעשות? הם בשר ודם. כוחי ועוצם ידי מכירים בדיוק ההפך. ודבר שלישי, סליחה, ואולי החשוב ביותר, אסור להתייאש לעולם. צריך לדעת שגם מהמקום הכי נמוך בעולם, מקרקעית הבור הכי עמוק בכל התבל, אם תסתכל ותביט על החיים במבט ישר ונכון, וכמובן מאמין, אתה יכול להגיע בשנייה אחת לגג העולם.
זה סיפור על אדם כה נחמד שהיה כאן, מסתובב בין כולם ובכל זאת לבד. כל חייו לא ביקש שום דבר, רק חייך וקיבל באהבה כל מה שעבר עליו. אף אחד לא ידע מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך ומה הוא עושה. בלילה גשום וקריר ברחובות העיר אף אחד לא שמע את הלב שזועק בתפילות ודמעות שעלו לשמיים. הוא בקור הקיר, כל העולם רק בזכות אנשים קוטמימים, נשמות טהורות שרוצות רק לתת, לתקן ולבנות, להעיר את החיים. העולם מתקיים ונושם ועומד רק בזכות אנשים כה פשוטים. אנשים באמת אמת ובתמים, פשוט אנשים. מספרים הסכינים שזוכרים את הרגע שבו הוא עמד ואמר לעולם, אין לי כלום ויש לי הכל בחיי, וזה יותר מדי, יותר מדי. התרופה לעולם היא לשמוח וגם לא לקחת ללב את מה שכואב, כי גם ככה הכל יעבור ויחלוף לו. יש מקום לכולם בעולם, רק צריך לוותר, לא צריך למהר, ולזכור לאהוב באמת. אנשים באמת, אמת ובתמים, פשוט אנשים.
אנשים פשוטים. וכך כותב רבי שלמה אבן גבירול, וכמו שהנר אין האור, כך השכל אין הנפש, וכאשר השמש אור העולם, כן הנפש אור הגוף. נפלא. הגמרא במסכת שבת אומרת, תנו רבנן מצוות חנוכה נר איש וביתו. אז מה זה הנר הזה? למה הוא כאן ולמה הוא משמש באמת? את המושג של נר מצווה מצינו בעניין חיפוש. כן, נר מצווה תורה הוא נר עניין חיפוש. הגמרא בפסחים לומדת שהחיפוש אחר החמץ צריך להיעשות על ידי נר. מהכתוב במשלי, נר השם נשמת אדם, חופש כל חשקי בטן. אז אוקיי, בערב פסח כולנו מבינים מה מחפשים עם הנר, אבל מה אמורים לחפש בחנוכה עם אור הנר? כותב רב שמשון פינקוס, זיכרון צדיק לברכה כך, ככל שתשמע תשובה מדהימה, מתברר שבחנוכה אנו מחפשים את החושך. כן, את החושך. אדם שנולד עיוור, אומר הרב פינקוס, איננו יודע שהוא שרוי בחושך. הוא לא יודע שנמנעים ממנו אורות, צבעים, נוף, הוא לא מתגעגע אליהם. אולם כשלפתע פתאום הוא זוכה למאור עיניים, אזי הוא לומד מה נמנע ממנו. כמו כן אדם שיושב כל ימיו בחושך, רק כאשר ידליק נר קטן, יווכח שקודם לכך הוא היה שרוי בחושך גדול. גם אנחנו. גם אנחנו פעמים רבות סבורים שאנחנו נמצאים באור גדול, ושומע עלינו להדליק נר קטן, כדי שנבחין בחשיכה בה היינו, בה אנחנו לפעמים נמצאים. שני דברים מוגדרים בחזל כחושך, אומר הרב פינקוס. האחד הוא העולם הזה. כתוב, תשת חושך ואי לילה, זה העולם הזה שדומה ללילה. כך אומרת הגמרא בבא במציא. ואם לנו לא נראה שאנו חיים בחושך, והעולם נראה לנו די מאיר, כנראה שצריכים להדליק לפעמים איזשהו נר, כדי שנכיר בחשכת העולם. וזוהי העבודה של חנוכה, לראות את החושך, שבעולם. דבר נוסף שהוגדר בפי חזל חושך הוא יוון, כתוב בבראשית, וחושך על פני תאום, אומר המדרש בבראשית רבה, זו יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה. כולנו יודעים שמה שנקרא תרבות המערב, ספורט, בידור, צגות, עניינים, הכל נבע מיוון. והנה, בוא נודע לאמת, כותב הרב פינקוס, אנו נהנים מהמדע. מהמדע של התרבות, מהמדע בכלל, חשמל, טיסות, מופעים, כל אלה הדברים הנראים לנו נפלאים, כך שלכאורה במבטנו, חלקים נכבדים מתרבות זו, כגון טכנולוגיה מתקדמת, מופעי תרבות ואומנות, נחשבים להור. אולם חזל אומרים שהאור הזה הוא חושך, כי מאוד תלוי מה אתה מחליט לקחת מהדבר הזה שנקרא מדע, מהדבר הזה שנקרא תרבות, אומנות, ועל כן מוטל עלינו בחנוכה להדליק את הנר ולגלות את החושך ואת האור. מהו חושך ומהו אור? אדם שיודע שהוא נמצא בחושך מבין שאינו יודע הכל, ולכן שואל את מי שנמצא באור שיעזור לו, שידריך אותו. אבל ברור שאדם שסבור שהוא נמצא באור לא עולה בכלל בדעתו לשאול לברר. אז הנה דוגמה, אומר הרב פינקוס, הנה דוגמה לחושך באור. אדם שמסתובב בעולם בלא להתבונן, בלא לחפש, הוא הרי בטוח שהוא נמצא באור גדול. מה יש לחפש? רואים הכל. לעולם הוא לא יראה למשל את הנפלאות הקטנות של הבריאה. הקטנות אנחנו אומרים, הגדולות. נפלאות שבכל פרח קטן, בכל פרי על העץ, בכל ירק הנובט מהאדמה, בעונות השנה, בשמיים הכחולים או הגשם. לעומתו אדם שמתבונן, שיש לו נר ביד, יודע להעריך אפילו פרח. כל פעם שהוא יוצא, תסלחו לי, כך כותב הרב פינקוס, אפילו שהוא יוצא להתפנות לשירותים. איזה פלא, איזה נס. מתי אנחנו רואים את הנס הזה? כשחס וחלילה, אם יסתם אחד מהם, אז אנחנו מבינים איזה נס גדול שהכל פה עובד 24 שעות ביממה מאז לדתנו. ככה ביום יום, אין לנו את הנר לראות את האור הענק הזה. אנחנו אולי חיים באיזה חושך סביבתי, כשאנחנו לא רואים את זה, רק שמגיע חס וחלילה אסון. וזאת העבודה בחנוכה, אומר הרב פינקוס, להסתכל ולראות את החושך, להכיר בחושך, לדעת שמה שסברנו לעצמנו, על סמך מה שרואים עינינו, הבשריות, איננו נכון, כי הן מרמות אותנו, שכביכול אנחנו באור, בעוד שבאמת היינו בחושך. ובמקום להסתכל בעיני הבשר ודם שלנו, מוטל עלינו להביט בהיגיון, באמונה, ולראות מי עשה כל אלה? מי מקיים מחדש את כל העולם הנפלא כל יום, כל בוקר, כל לילה, כל עונת שנה מחדש? ואיך הוא עובד, ואיך הוא עושה, ואיך הוא מקיים בחסדו, ולהגיע למסקנות הבאמת נכונות. מסיים הרב פינקוס, כיום העולם נמצא בחושך גדול. מה זה חושך? מצב שבו אין לאדם זמן אפילו להיות עם עצמו, להסתכל, לברר, להתעמק. אפילו אם הוא בדרכים, בנסיעה, המצאנו כבר את כל מכשירי הבידור שיוכלו להשיח את דעתנו. דעתנו מהעולם, דעתנו מהטבע, דעתנו מעצמנו. אבל אדם צריך לפעמים לעצור בכדי להכיר את החושך ולחפש את האור. לפתוח את העיניים ולהתבונן במציאות באמת. לראות את מלוא כל הארץ כבודו ואת כולם ברוחמה עשית. מספיק אלה. קחו למשל, אומר רב פינקוס, ברכת בורא פרי העץ. זאת ברכה. זאת ברכה שצריכה לאמר מתוך התפעלות קרובה לעילפון. איך העץ הזה בא ומצמיח פתאום פרי חדש יפה, עם צבעים מדהימים, עם טעם מתוק. אז קחו לכם נר חברים, ובתוך האור הגדול שנדמה לנו שיש, בואו נגרש עם שלהבת הנר הקטן של חנוכה את החושך הגדול ונצא לאור אמיתי. זהו זה חברים, אנחנו בתוכנית מקוצרת אפילו מהקיצור הרגיל. הדלקת נרות עוד יש לנו, גם של חנוכה, גם של שבת, שיבערו ויעירו הנרות, גם של חנוכה וגם של נרות השבת, את ביתנו, את נשמותינו, את הקודש שאליו אנו נכנסים. תודה רבה לאורי כהן שנשאר עד שעה מאוחרת היום בשבילי. תודה לכם שהייתם איתנו. רוצו והכינו את החנוכיה, וכן נטיבו את נרות השבת. אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם, בשישי הבא, אחרי חג החנוכה, בשלוש, כרגיל, אני הייתי ישי לפידות, שיהיה לכולנו, חג שמח, חגורים שמח, שבת שלום, חודש טוב.
Yeah.